ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן אריק גרין. השבוע אנו זוכרים את תאריכו של ליל הבדולח. לכן בחרתי לדבר על הזוועה שאפילו היצ'קוק התקשה לתעד. עם סיום מלחמת העולם השנייה הוזמן גדול במאי האימה ליצור סרט דוקומנטרי המבוסס על חומרים שצילמו חיילי בנות הברית ששחררו את מחנות הריכוז. היצ'קוק, כך סיפרו מקורביו, חווה טראומה קשה לאחר שצפה באותם צילומים. בשנת 2015, כ-70 שנה לאחר שהסרט הנדיר נגנז ונשכח, הוא יוקרן לראשונה בטלוויזיה הבריטית. אלפרד היצ'קוק ביים במהלך הקריירה שלו כמה סרטי אימה, אבל את הזוועה הזאת הוא רצה לשכוח. הבמאי הבריטי היה אחד מבין כמה אנשי קולנוע שהתבקשו לתעד את זוועת מחנות הריכוז באירופה, זמן קצר לאחר שחרורם על ידי בנות הברית. הסרט שיצר בעקבות המפגש עם החומרים המצולמים מהשחרור של מחנה הריכוז ברגן-בלזן היה אמור להציג לעולם את מעללי גרמניה מיד אחרי הניצחון עליה, אולם מסיבות שונות הוא נגנז ונשכח. כעת קרוב ל-70 שנה אחרי שהיצ'קוק השלים את הסרט, וכ-34 שנים לאחר פטירתו, הוא יוקרן בפעם הראשונה אחרי שחזור דיגיטלי, ואחרי שחלקים של החומר המצולם שעבדו נמצאו. בשנת 1945 היצ'קוק כבר היה אחד מבחירי הבמאים הבריטים, כשבאמתחתו סרטים כמו 39 מדרגות ורבקה, ידידו ושותפו סידני ברנסטיין פנה אליו עם תום המלחמה בבקשה להירתם להפקת סרט המבוסס על חומרים שצילמו חיילים בריטים וסובייטים. הבמאי הנודע הסכים, אבל המלאכה לא הייתה פשוטה. הצוותים שעבדו יחד איתו סיפרו שאחרי שהיצ'קוק ראה את הצילומים שהיו עתידים לשמש בסיס לסרט התיעודי, הוא חווה טראומה קשה עד כדי כך שבמשך שבוע לא יכול היה להיכנס לאולפנים. האמריקאים והבריטים שאפו להפיק במהירות האפשרית סרט שיציג לעולם את הזוועה שפגשו במחנות, ויוסיף ללחץ על הגרמנים לקבל אחריות על פשעיהם, מסביר דוקטור טובי הגיץ', עוצר בכיר במוזיאון המלחמה הבריטי, שם התגלה הסרט כעבור שנים. אלא שהעריכה התמשכה יותר מצפוי, ולקראת סוף שנת 1945 הוחלט שלסרט אין עוד ערך תעמולתי. הדרג הפוליטי וגם אנשי הקולנוע הגיעו למסקנה שאין טעם לאמת את העולם עם המראות הקשים ביותר. נפנוף של האשמה מול פניהם של הגרמנים לא יעזור לשיקום שאחרי המלחמה, הגדיר זאת ה-Independence. הסרט נשכח, אם כן, לחלוטין. ורק בשנות ה-80 התגלו מחדש 5 מתוך 6 הגלגלים המחלידים על ידי חוקר אמריקאי. בשנת 1984 הוצגה גרסה חלקית של הסרט, זיכרון המחנות, בפסטיבל ברלין, וכעבור שנה הוא הוקרן בטלוויזיה האמריקאית בערוץ הציבורי באיכות ירודה. מאז התגלה כאמור החומר המצולם החסר, ולאחרונה עבר החומר עיבוד דיגיטלי על ידי המוזיאון הבריטי. הוא יוקרן בעוד כשנה בטלוויזיה הבריטית במקביל לסרט שמתעד את עבודת השחזור. ערכנו 2 הקרנות לעמיתים, מומחים והיסטוריונים של הקולנוע, והתרשמתי מכך שהם מזועזעים, אמר הגית. התגובה השכיחה ביותר היא שהסרט הוא נורא, ובמקביל הוא מבריק, נוסיף. הסרט עצמו עושה שימוש בחומרים הקשים ביותר לצפייה שנאספו בתום המלחמה, ומציג את ערימות הגופות של הקורבנות. בסצנות אחרות נראים המשחררים מאלצים את פושעי המלחמה שנתפסו להתמודד עם מעשיהם ולקבור את הגופות. משחזרי הסרט צופים שהוא יעורר מחדש את הוויכוח הציבורי על הצורך להראות את תמונות הזוועה. מדובר בסרט שמעורר מצד אחד תגובת ריחוק, אבל יש בו גם אמפתיה עמוקה ואנושית, אמה הגית. עבודת השחזור, אומרים אנשי מוזיאון המלחמה, תורמת לאפשרות להקרין את הסרט על מסך קולנוע, עובדה שהיא בעלת חשיבות לדעת הגית. כשיושבים בחושך בעולם, תשומת הלב ממוקדת בניגוד לצפייה בטלוויזיה, הוא אומר. הגית נמנע מספקולציות לגבי ההשפעה של החומרים על העבודות העתידיות של היצ'קוק, אבל האינדפנדנט אומר, החשיפה שלו לתמונות קיצוניות כאלה בוודאי השפיעה על הגישה שלו להצגת זוועות ואלימות על המסך. כבר בשנת 1945 נדרשה תעשיית הקולנוע לשאלה כיצד להתמודד עם הצילומים הקשים. בילי ולדר, הבמאי היהודי-אמריקאי המפורסם, שעשה את הסרט חמים וטעים, שאחראי גם הוא לסרט על המחנות מאותה שנה, תחנות המוות, סירב לכלול את תמונות הזוועה בסרטו, בטענה שצופים יעזבו הקרנות באמצע או עצמו את עיניהם משום שלא יכלו להתמודד איתן. הוא הוסיף וטען שהתמונות אינן מכבדות את הקורבנות ואת קרוביהם שנותרו בחיים. גם ענק הקולנוע הצרפתי אלן רנה, שסרטו לילה בערפל בוקרן עד היום באושוויץ, בחר להשתמש בעיקר בחומרים דוממים של המבנים הריקים. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.